כל אחד חי את החיים שלו. הוא מתאר את החכם בתור אדם מאוד פידנטי. כל דבר אכפת לו. והכל צריך להיות פרפקט וטיפ טופ. תיאר את זה בתחילה על הציר של המלאכות שהוא עושה. אם הוא מצליח, אז לפעמים כואב לו מדוע לא מעריכים מספיק את ההצלחה שלו. כשהוא לא מצליח, אפילו מעריכים את העבודה ולא רואים את חוסר ההצלחה, נורא נורא כואב לו מדוע הוא לא הצליח, מדוע הוא באמת לא הצליח. הוא מחפש כל הזמן את מה אפשר עוד לשפר, אבל בצורה של אובססיה. כמו שאף פעם לא יכול להיות צבר עצה ממה שיש. תמיד תסתכל על חצי הכוס החסרה, באופן קבוע. עכשיו יש לנו קטע על הבגדים. אתם זוכרים בתיאור של החבר שלו, החבר של החכם, אתם, היה לובי לאשתו מעיל אחד, מעיל פרווה אחד, וזה היה טוב להם לכל המקרים ולכל העניינים. כל פעם שהיה צריך איזה בגד, היה צריך את הבגד המפואר ביותר, היה משתמש באותו מעיל פרווה, וזה היה הופך לשעתו לבגד המפואר ביותר. הוא היה שמח עם זה כאילו שזה באמת הבגד. בדיוק זה לעומת זה הוא מציג עכשיו את החבר. אני נמצא עכשיו להבין מה המשמעות של המלבושים, של הבגדים. דיברנו קודם על המשמעות של המזון, על המשמעות של הבית, וגם קצת על המשמעות של הבגדים. אני נחזור לזה עכשיו קצת יותר לעומק. אני נצליח. וכן היה צריך למלבוש, וקרא החיית ויגע עמו עד שלמדו לעשות המלבוש כרצונו, כמו שהיה יודע. וכיוון החיית ועשה המלבוש כרצונו, רק כנף אחד שגע בו ולא כבנו יפה. והיה מצטער מאוד, כי היה יודע בעצמו, אף שבחן הוא יפה, כי אינם מבינים על זה. כאילו אנשים כאלה שהם לא ראו אף פעם בגד טוב מימיהם. אבל אם הייתי בשפניה עם הלפל הזה, עם הכנף הזה, הייתי לשחוק והייתי נדמה כמו יתיר, כמו מיותר, כמו משוגע. וכן היה מלא איסורים תמיד. צריך להבין, דיברנו על זה פעם, כל פעם שרבי נחמן נכנס ליותר מדי פרטים, סימן שיש לו בזה איזו אמירה. כל הפרטי פרטים יש כאן בכל החוסר סביעות רצון של החכם. ועכשיו גם בקטע האחרון של הבגדים יש גם כן פרטי פרטים. מה זה בגד? בבגד יש כמה דברים. בוא ננסה להפוך את הבגד למושג. בגד זה דבר שמגן, זה הדבר האמיתי של הבגד. זאת אומרת, באמת בשביל מה בן אדם צריך בגד מבחינת עקב היותו יצור עם גוף? בשביל מה צריך באמת את הבגד? להגן עליו מקור, משמש, מדברים כאלה. בגד מבטא שהאדם לא רוצה להתגלות, לא רוצה לגלות את עצמו עד הסוף. בגד זה עניין של הסתרה. אפשר לומר שבגד משמש גם כמתווך בינינו לבין הסביבה. בגד אומר גם לאיזה מגירה אני שייך. בגד הרבה פעמים זה סממן של ייצוג חברתי. עכשיו, בגד מקיף. את הבגד לא אוכלים, לא מכניסים אותו בפנים, אל הבגד אנחנו נכנסים. וזה עוד דומה לבית. אבל אמרנו, בכל אופן, יש הבדל. אנחנו נכנסים אל הבגד, הבגד מקיף אותנו, אבל הבגד אמור להיות לפי מידתנו, באיזשהו אופן. הבית לא תפור לפי מידה. נכנסים בו גדולים וקטנים. זה נקרא בלשון החסידות, מקיף רחוק ומקיף קרוב. איפה יש לנו בנפש את המושג של בגד בכלל? בגדים. מושג בגדים מופיעים כאן, מופיעים בסיפורים האחרים כמה פעמים. יש בסיפור של הבנים שהתחלפו שהשם עושה בגד חדש. השם משתפרת בגד חדש ללבנה. יש הרבה... מושג של בגד. באופן עקרוני, שמדברים מבחינה רוחנית, כל עניין של תרגום ממצב למצב זה מסך. המסך הוא בגד. הבגדים שלנו הם מסך. דרך הבגדים, בעזרת הבגדים אנחנו יכולים להתגלות. אם יקחו מאיתנו את הבגדים, אנחנו נתחבא. אנחנו לא נתגלה. בעזרת הדיבור, למשל, המחשבות שלנו מתגלות. כשלוקחים לנו את הדיבור, המחשבות שלנו נעלמות בתוך המוח, הן לא מתגלות. בעזרת המחשבה מתגלית אלינו הנפש. אם ייקחו מאיתנו את המחשבה, ייתכן גם כשיש לנו מחשבה יש הרבה דברים שעוברים בתוך הנפש שאנחנו לא יודעים אותם. אם ייקחו מאיתנו את המחשבה לא נדע שום דבר. אז המחשבה זה בגד. זה בגד שאף פעם לא מורידים אותו. אלא אם כן מישהו יודע לעצור את המחשבה שלו, זה מאוד מדהים. וגם אז הוא עסוק, בריפוז. הוא מרוכז בזה שהוא עצר את המחשבה, אז יש לו איזושהי סוג חשיבה. הדיבור זה בגד, זה בגד שאפשר להוריד אותו, אפשר לשתוק, אפשר להחליף אותו, למחשבות אפשר להגיד. כל ההתנהגות שלנו היא הרבה פעמים בגד, היא מסך. לא תמיד זה מסך שמשקר ומבלבל, הרבה פעמים זה מסך שמבטא, אבל זה בגד. עכשיו, הבגדים האלה הם נראים ככה כאילו כלפי חוץ. אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על סגנונות. מי זוכר שדיברנו על סגנון? על סגנון יחסית לתוכן. אתם זוכרים שדיברנו פעם? סגנון יחסית לתוכן. יש שני אנשים שבוחרים סגנון שונה לתוכן זהה. זה אותו תוכן. אמרתי לכם את דוגמה, אחד יאמר מלך העולם, אחד יאמר אדון העולם. וכן הלאה, יכול למצוא בספרים מאמרים זהים, כל אחד כותב בסגנון שלו. הסגנון זה בגד, זה משהו חיצוני. המהות נמצאת בתוכן. אף על פי כן, אם אני רוצה להכיר את האדם עצמו, ממה אני יכול להכיר אותו יותר? מהסגנון או מהתוכן? מהסגנון. התוכן הוא למד, הוא מלמד. לומדים מתמטיקה בשביל ללמד מתמטיקה. אבל אם תוך כדי הוא צריך לבחור משל, ואחד בוחר משל כזה ואחד בוחר משל כזה, דרך המשל אפשר לקבל איזושהי אינדיקציה אם האדם הזה הוא עדין או גס, או אם האדם הזה הוא ישר או עקום, או לא ישר, וכל כך יוצא בזה. אפשר למשל מסיפורי עם לגלות את האופי הבסיסי של הזרימה הנפשית של העם, אפשר להגיד את האופי הבסיסי של העם, אבל לא דומה סיפורי העם של בדואים וסיפורי העם דנים למשל. זה אופי אחר, איך כתוב שם ב... ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. יש עניין של שפה, של מילות, יש עניין של תחביר. מהתחביר אני יכול לפעמים לגלות, מהתחביר, מההקשרים, מהדימויים, אני יכול לגלות אופי של קבוצה אתנית, של קבוצה תרבותית, של קבוצה חברתית, דווקא מהסגנון. עכשיו, זה פלא, הסגנון זה הדבר החיצוני ביותר. והוא לפעמים מראה על משהו עמוק הרבה יותר, ומדוע זה כך. אז פעם הסברנו את זה, כי הסגנון בא משם. גם בסיפור של השמש והירח, בסיפור של הבנים שהתחלפו, כתוב שם שהשמש תופרת בגד לירח. הבגד הוא יותר נמוך מהירח, השמש הרבה יותר גבוהה. אז דווקא את הבגד הוא מקבל ממקום יותר גבוה. זאת אומרת, תמיד ככה, את האפשרות, דיברנו על זה הרבה, את האפשרות להעביר את עצמנו למצב יותר נמוך, אנחנו מקבלים מהכוחות הכי פנימיים שלנו. גם את האפשרות להעביר את עצמנו לדורות הבאים, כוח ההולדה, הוא מושרש בנפש יותר עמוק מאשר כל הכוחות האחרים. בשביל זה יש לפעמים שמתגלים אצל הילדים דברים נפלאים שאצל ההורים זה לא היה מגיע לידי גילוי כל החיים שלהם, אף פעם. כי הם מקבלים ממקום שהוא מאוד עמוק. זה המושג של בגד. אז מצד אחד, ולכן באמת הבגד הוא מצד אחד מסך ומצד אחד מקיף. המקיף זה הכתר, זה הדבר שהוא מעל ומעבר. מה שאני אוכל זה מה שאני מפנים, מה שאני מסוגל לעכל. מה שמקיף אותי זה דבר שאני מסתכל עליו ולמטה, הוא מקיף. הוא כאילו שמיים, הוא מקיף. אז מצד אחד הבגד הוא מקיף, מצד שני הבגד הוא תרגום, הוא חיצוניות, הוא הופעה כלפי חוץ. בגלל ששני הדברים נמצאים בו. השורש שלו הוא המקיף, והרצונות והמאוויים הכמוסים של הנפש, והחיצוניות זה מה שרואים בבגד. ככה זה שפה, ככה זה שפת הגוף, מה שנקרא, תנועות, מבע בפנים, כל הדברים החיצוניים הם באים במקום הרבה יותר עמוק. עכשיו כאן שמדברים שבן אדם הוא בשום אופן לא יכול להיות שבע רצון לבגדים שלו, כאן זה מתואר, כאן מתואר כאן חכם שהוא לא יכול להיות שבע רצון לבגדים שלו, הוא גם לא שבע רצון מהאכסניה שלו, מהמקום שהוא מתגורר, הוא לא שבע רצון מהבית, הוא לא שבע רצון מהבגדים. זאת אומרת הוא פוסל הכל, גם את המקיף, שום דבר לא מתוקן, הכל צריך להיות יותר טוב. באיזשהו מקום זה בן אדם שלא משלים עם עצם היותו אדם. הוא היה חפץ להיות לא יודע מה. כנראה שגם מלאך לא ימצא חן בעיניו, גם שם הוא ימצא חסרונות. אז הוא רוצה להיות האלוהים בעצמו. זה מין דבר כזה של חירם מלך צור ופרעה מלך מצרים, לי יורי ואני עשיתיני. אבל כמובן שעכשיו הוא עדיין לא מודע לזה. הוא מודע לזה דרך חוסר סביעות הרצון שלו, העקבית והתמידית, מכל התנאים החיצוניים, אפילו מדברים שמושפעים ממעמקי הנפש. באופן תמידי הוא תמיד כופר בכל. הוא כופר בטובה, הוא לא כופר בכל, אבל הוא כופר בטובה. ואובייקטיבית הוא נמצא במצב הרבה יותר נעלה מאשר בני אדם אחרים. יש לו כל טוב. הוא עשיר והוא חכם. אבל שום דבר לא מוצא חן בעיניו. הוא היה מלא איסורים תמיד. עכשיו, מאיפה זה בא? אנחנו עד עכשיו דיברנו על הפסיכולוגיה שלו, אבל מאיפה זה בא באמת? למה באמת בן אדם, איך מתפתח דבר כזה אצל בן אדם שהוא לא מבסוט מעצם העובדה שהוא בן אדם? אחר כך זה מתבטא בכל מיני, הוא בעצמו לא יודע, אבל מאיפה זה בא? אצל הפסיכולוג זה התחנה הסופית. זאת אומרת, אם הוא מצא מה מתחבר אחרי כל התופעות, הוא נעצר, הוא אומר, הנה, אתה לא מבסוט בזה שאתה בן אדם, תקבל את העובדה שאתה בן אדם ולך הביתה. עכשיו, אם זה לא הולך, אז הוא ילמד אותו איך, לא יודע, כל אחד עם השיטות שלו. אבל מאיפה זה התחיל? למה כל כך הרבה אנשים כן שבעי רצון מזה שהם בני אדם? ויש אחד שהוא לא שבע רצון, אפשר להגיד הפוך, יש כל כך הרבה בני אדם שהם לא שבעים רצון מזה שהם בני אדם, ויש כמה בודדים שכן שבעי רצון, מאיפה זה בא? אז האמת היא שבאמת יש בנפש, יש חוסר שביעת רצון עמוקה מאוד, שהוא מרגיש שהוא לא מחובר להשם יתברך והוא לא עושה את התפקיד שלו. זה האמת, וזה מאוד עמוק, זה עמוק מתחת לעומק שהפסיכולוג מגיע אליו, זה עמוק 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 בפנים. וזה מקרין, וכשזה מקרין זה עובר כל כך הרבה עיוותים, כי אנחנו כולנו מעוותים. אז זה מופיע אחר כך בתוך התת הכרה, בחוסר שביעות רצון להיות בן אדם, ובתוך ההכרה זה מופיע בחוסר שביעות רצון מהבית, מהבגד, מהאוכל, מכל מיני דברים כאלה. לעומתו יש לנו בסיפור את הטעם, שאנחנו נראה את זה בהמשך. הטעם הוא, זה יוצא לאור בסוף הסיפור. הטעם הוא אדם מאמין עד הסוף. הוא מאמין, יש לו בפנימיות את הנוכחות של הבורא בתוך הדלת אמות שלו. אז הוא מרגיש מין שלווה פנימית כזאת, עמוק עמוק. זה מקרין לתת הכרה שלו שהכל בסדר. וממילא זה מקרין החוצה שמה שלא יהיה זה הכל בסדר. אז המעיל פרווה המגושם הזה זה יכול להיות בגד יפה שאפשר להופיע איתו בחתונה ולא להתבייש. כי הכל בסדר, רוגע פנימי של משהו שנמצא במקומו. והכל מתחיל מהאמונה, מהתמימות שלו, ושזה קוראים לו טעם. הפירוש של המילה טעם זה שלם. והשלמות בנפש היא כשיש קרבת אלוקים. עכשיו המפגש ביניהם, והטעם היה רק תשובה בכל פעם אל החכם, בשמחה, כדרכו, הוא תמיד היה בשמחה. הוא מצאו שהוא מיצר ומלא איסורים. הוא שאלו, הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך איסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד, אני כזה, כמו שאומרים סטמבל כמוני, תמיד שמח, אתה היית צריך להיות פי עשר שמח, מה אתה ככה? הוא היה בעיני החכם לשחוק. התגובה של החכם הייתה זלזול. הוא לא מבין, זה בן אדם. האמת שככה זה נתפס בעולם שלנו. איך נתפס הבן אדם הפשוט, מה שאנחנו קוראים פרימיטיבי, שהוא שמח. איך הוא נתפס בעינינו? הוא לא מבין את הלבטים של החיים. הוא לא פתח את העיניים שלו, הוא שמח כמו איזה ילד טיפש קטן. אם הוא היה נכנס לעומק והיה רואה את עד כמה חיים מורכבים, הוא רואה איזה היסטורים היו. והיה בעיני החכם לשחוק ונדמה בעיניו למשוגע. ואמר לו, אתה, הרי כבר מזמן עשו ממנו צחוק, מה אתה? מה הוא היה אומר להם? מה יהיה אם אתה חכם יותר ממני? מה החוכמה להיות חכם יותר ממני? ככה היה שואל אותם. הוא אומר לו, את אותו דבר, הלא סתם בני אדם שמצלוצצים ממני הם שותים. כי אם הם חכמים ממני, הלא עד הרבה, הם שותים כנזכר להם. להתחרות איתי בחוכמה זה תעודת עניות. מכל שכן חכם כמותך, או מה תהיה אם תהיה אתה חכם ממני? יופי, גבורה גדולה, אתה צוחק עליי. מה חוכמה? זה לא חוכמה גדולה. אבל מה איתך? יש כאן לימוד, פעם דיברנו, אבל זה היה מזמן. למה יש יצר הרע לבני אדם לרחל? חשבתם על זה פעם, זה טעים? למה מרחלים? מדברים לשון הרע, מוטים שם רע אחד על השני. אני לא מדבר על פוליטיקאים שיש להם בזה איזה מטרה מוצרת. סתם אנשים. בני אדם עוזו ברחל, מה מפתה אותם שם? נכון? זה מצעיד אותם קדימה יחסית. כאילו כולם מסודרים ברמות, כשאני דוחף מישהו מתחתיי, אז יש פחות חבר'ה מעליי ויש יותר מתחתיי. אני הייתי במקום הרביעי, עכשיו אני במקום השלישי, כאילו שאני באיזה התחרות. אבל זה שטות, כי אני נשארתי באותו מקום. מה זה משנה לי שיש מישהו מתחתיי? זה השטות. אם בן אדם היה חושב לעצמו רק רגע, עד כמה זה נראה טיפשי, הוא מדבר על אחרים, טוב, בוא נגיד את הצדק, יופי, ההוא נוחת, אז מה? אבל זה משנה בכלל, זה לא רלוונטי. אנחנו לא בית משפט. ההוא נוחל, אז כאילו יש איזו ציפייה, תגידו, וואי, ברוך השם שאתה בסדר, טוב שאתה לא נוחל. מה פתאום שאני אגיד לו את זה, ואם ההוא לא היה נברא בכלל בעולם, אז מה, כל המדידה הזאת עם אחרים, בעצם זה מה שאתה אומר לחכם פה. מה אתה רוצה? אתה יותר חכם ממני, יש עוד כוח. בסדר. ענה הטעם ואמר לחכם, עכשיו הוא ממשיך לדבר. הוא פותח ואומר לו, הטעם אומר, מי ייתן שתבוא אתה על מדרגה שלי? אומר, הלוואי שתהיה כמוני. מה פירוש, הלוואי שתהיה כמוני? הוא יודע שחכם יותר חכם ממנו. אבל הוא רואה אותו סובל. הוא נותן לו ברכה, שישמח, שיהיה כמוהו. שיפסיק להיות כל הזמן לחפש את החסרונות.
מה הוא מבין שהחכם לא מבין?
לא שמעתי.
עלתה לי שאלה, מה אתה מבין שהחכם לא מבין?
לא שהוא מבין, הוא מרגיש יותר טוב.
אז מה הוא מבין בעולם של החכם? איך הוא יכול לברך אותו כזאת ברכה?
בלי להבין, הוא רוצה שיהיה לו טוב. תשאל עם העולם שלך, לא מעניין אותי, אני לא נכנס לחשבונות שלך. אתה רוצה להיות מלאך מצידי, אתה רוצה להיות מה שאתה רוצה, אבל שתהיה בשמחה.
הוא
רואה אותו סובל.
הוא חי בקטנות, אבל זה לא שמח. כמה שאתה חי יותר בקטנות, אתה שמח. יש לך פחות צעות.
זה לא קטנוניות. החכם היה קטנוני. הוא היה גדול והיה קטנוני. הוא היה קטן, אבל הוא לא היה קטנוני. הציר כאן זה הקטנוניות, לא הקטנות. הקטנוניות גורמת לאדם שיהיה תמיד מוצבן מרה שחורה. זה מה שנקרא מוחין בקטנות. זה קטנוניות. יש לו נטייה תמיד לכעוס ולרגוז וקנה. השיב החכם ואמר, זה אפשר להיות שאני אבוא על שלך. יכול להיות. איך אני יכול לבוא על שלך? הוא הבין את זה כפשוטו, שהוא יהיה תם, שינטל מנו השכל. שינטל ממני השכל חסה שלום, הוא היה חולה חסה שלום, ואין נעשה משוגע. כי הלא מה אתה, איש משוגע? אבל כשאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר בשום אופן. שתהיה אתה חכם כמוני. זה לא יכול להיות. בשיבתם, אצל השם יתברך הכל אפשר. פה יש לנו את הסימן הראשון של קרבת אלוקים שדיברנו עליו. הוא לא מתמקח איתו, כן אפשר, אי אפשר. אין דבר שאי אפשר. יש אלוקים, אז הכל אפשרי. ויכול להיות כערף עין שני אבוא על שלך ושחק החכם ממנו מאוד. עד כאן זה התיאור של הפגישה שלהם. עכשיו הם הולכים להיפרד. בסיפור הרי זה ככה, הם גודלים ביחד, הם נפרדים, נפגשים, אחר כך נפרדים עוד פעם, ואחר כך הם נפגשים עוד פעם. כשהם גדלו יחד, אז רק ראו את הנטייה שלהם, שכל אחד פונה לכיוון אחר. עכשיו שהם נפגשים עוד פעם, אחרי שכל אחד מיצא את הטבע שלו, את האופי שלו, הם רחוקים לגמרי אחד מהשני, הם לא מבינים אחד את השני. זה שיח של חרשים. אחר כך הם נפרדים עוד פעם, והריחוק שלהם מתרחק עד לקצה המקסימלי שיכול להיות, ואחר כך הם נפגשים והם מסתדרים חזרה. עכשיו מתחיל כאילו עוד סיפור. ואלה שני בנים, הם נקראים לפי העולם, זה בכינוי חכם וזה בכינוי תם. אף על פי שיש כמה חכמים ותמים בעולם, ולאף אחד לא קוראים חכם, לאף אחד לא קוראים תם, למה דווקא לאלה? אף על פי כן, כאן היה ניכר הדבר ביותר, כי שניהם ממקום אחד, ולמדו ביחד, וזה נעשה חכם מופלג מאוד, וזה היה תם גדול מאוד. טוב, עד כאן הסיפור מתאר את המישור הארצי. עכשיו הוא מתחיל לעלות קצת יותר גבוה. ובאסקסקי, זאת אומרת במשרד הפנים, במשרד הרישום, ששם כותבים כל אחד עם כינוי פמיליה שלו, עם המשפחה, שם משפחתו, היו כותבים על זה כינוי חכם ועל זה כינוי תם. אז מה זה העניין של מרשם התושבים? זאת אומרת, באיזשהו מקום בהיררכיה של הממלכה הם רשומים. העולם הוא לא הזכר, הם רשומים באיזשהו מקום. זה כבר מראה על רובד יותר גבוה של המציאות. עולם עליון, יש מזכיר אותנו קצת את הספרים של ראש השנה שנפתחים, ספרי חיים וספרי מתים. כל אדם כותב את ה... איך כתוב שם בסליחות? כתובים בספר ימיו. מה ההתחלה של החרוז? שכחתי. אז הוא אמר הוא מפעליו, משהו כזה, בליבון אני לא. אז הכל כתוב, הבן אדם כותב את סיפור החיים שלו באיזשהו ספר שנמצא למעלה. ויש למעלה ספרייה ענקית עם הספרים של כולם, אבל ספרים פיזיים. ושם כתוב השם של כל אחד עם הכינוי שלו, עם הכינוי האמיתי שלו. והשתמשו שם באותו כינוי כמו בכינוי שבני אדם נתנו להם. זה חכם וזה צו. פעם אחת בא המלך על אסקסקי, המלך בעצמו בא לבקר איזה משרד של מרשם התושבים באיזה פינה. זה מין גילוי אלוקות. הוא מצא שהיו כתובים שם אלו השני בנים, זה בשם חכם וזה בשם צו. והיה ביניו לפלא שאלה השניים מכונים בשם חכם וצו. מה הפלא? הפלא הוא שבעצם אצל כל אחד מאיתנו יש קצת מזה וקצת מזה. שזה לגמרי מובהק עד הסוף. אנחנו בני אדם יצורים מורכבים. פעם דיברנו על זה, כשאנחנו יודעים היסטוריה של אריה, אנחנו יודעים את ההיסטוריה של כל האריות. אלא אם כן אריה נופל בשבי את בני אדם, אז זה מתחיל להסתובב. אבל אם יודעים היסטוריה של, יודעים היסטוריה של נמרים, יודעים את ההיסטוריה של כל הנמרים. בן אדם אני לא יכול לדעת עליו כלום. אני יודע היסטוריה של ראובן, אני לא יודע על היסטוריה של שמעון שוב לא. הרמב"ם כותב, בעלי חיים יש להם טבע מוגדר בסיסי, וזהו. בן אדם הוא כולל בתוכו את כל העולמות, את כל הכוחות, את כל הרבדים של המציאות יש בתוך הבן אדם, והוא יכול להוציא מכוח על הפועל את מה שהוא רוצה. יכול להיות במקום פחות טוב ויותר טוב. בדרך כלל, בגלל שאנחנו כל כך מורכבים, אז כל אחד מאיתנו הוא קצת טעם, קצת חכם, בזמנים שונים ובתגובות למקרים שונים. ובכלל, שום דבר אצלנו לא שלם ולא חד משמעי, ולא... הרי הנשמה שלנו יורדת מעולם לעולם, כל עולם משליך עליה את התכונות שלו. מעולם הבריאה קיבלנו את השכל, מעולם הצילות קיבלנו את הדבקות, מעולם הבריאה קיבלנו את השכל, מעולם היצירה קיבלנו את המידות, מעולם העשייה קיבלנו את כישרון המעשה. מכל עולם קיבלנו משהו אחר, אנחנו מורכבים מאוד. ומכל ספירה מכל עולם קיבלנו משהו אחר. פה אלה השניים מכונים בשם חכם ותם באופן מובהק, זה באמת פל. ונתאבה המלך מרוצה. הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן להם כוחות ומעמיד אותם בניסיון. וחשב המלך, אם ישלח אחריהם פתאום שיבואו לפניי, הם פחדו מאוד. מה זה נקרא לשלוח פתאום לבן אדם שיבוא לפני השם? צריך להעביר אותם עם חוויה כזאת, שכמו נבואה, שהוא ירגיש שהוא עומד לפני השם, נראה איך הוא יגיד. אם רוצה לברוח, היה נביא שרצה לברוח. או שהוא רוצה, או שהוא יסתיר את פניו כי ירא מהביט, או שהוא רוצה להתקרב, כל אחד עם התגובות שלו. אבל בכל אופן, היות ש... אין נבואה בזמן הזה, ואם ייתנו להם בבת אחת דבר כזה, אז הם התפחדו מאוד, וחכם הסתתמו טענותיו לגמרי, ואתם גם כן אפשר להשתגע מחמת פחד. ונתיישב המלך לשלוח חכם אחד אל החכם ותם אל התם. זאת אומרת, הסדר, איך שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם אליו, הוא שולח לכל אחד מן מחשבה. שולח שליח, שליח זה מחשבה. איזה מחשבה? מחשבה שהיא כביכול לקוחה מהאטמוספירה התרבותית של הבן אדם. יש לזה הרבה דוגמאות, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, אבל עצם העובדה, בוא נגיד ככה, כשאנחנו חולמים חלום אמיתי, קורה לך שבן אדם חולם חלום אמיתי, אמיתי לגמרי, ובחלום הוא מקבל מסר ממקום מאוד גבוה. יכול להיות, אדם שכשאין נבואה, אבל חלומות יש. עכשיו, באיזה שפה הוא מקבל את זה? כל אחד בשפה שלו. תמיד זה מגיע ככה. עכשיו, אם בן אדם יש לו אופי מובהק לכיוון מסוים, אז הוא מקבל את כל המסרים, זה מתלבש דרך הצינור שקרוב אליו, שהוא יוכל לקלוט את זה. אז שולחים לחכם חכם, ולתם שולחים את ה... כמובן שהחכם והתם שנשלחים מלמעלה הם שייכים לצד הקדושה, זה כמו מלאכים ששולחים אותם. אחר כך אחד מהם מתקלקל. גם זה סיפור במדרש על מלאכים שירדו ונתקלקלו. רק איך מוצאים בירה מלוכה תם? כי בירה מלוכה על תורה בין חכמים. איפה מוצאים שם תם? רק שהממונה על האוצרות הוא תם דווקא. שר האוצר, לא כמו היום. פעם היה חייב להיות שאדם שממונה על האוצרות, מה פירוש פעם? בסיפור. לא פעם, פעם, פעם תמיד היו. בני אדם הם בני אדם, אבל הממונה על האוצרות חייב להיות דווקא תם. כי חכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות, פן על ידי חוכמתו ושכלו נוכל לבזבז האוצרות. מה פירוש לבזבז? לבזבז זה נקרא להוציא שלא על מנת להרוויח. לפזר. כן, הוא יכול לתת הטבות למקורבים שלו ולכל מיני כאלה. והם יגמלו לא טובות, אבל אוצר המלוכה לא הרוויח מזה שום דבר. על כן עושים ממונה על האוצרות תם דווקא. מה זה נקרא ממונה על האוצרות מבחינה רוחנית? מה זה? צדיק. אני חיפשתי ברובד יותר לא ארצי. יכול להיות ברובד ארצי, יכול להיות שזה נביא אולי. צדיק, נביא. מה? יכול להיות? יכול להיות? הוא ממונה על האוצרות. הוא ממונה, למעשה, מה הוא ממונה על האוצרות? הוא ממונה שהאוצרות יישארו, שלא יזיפו אותה. והוא, לוקחים אותו סתם, כדי שהוא בעצמו לא יזיפו אותה.
הצדיק
הוא ממונה על אותה מתנת חינם. אז...
כן.
אז... יכול להיות. יכול להיות. על כל פנים... על כל פנים זאת מדרגה. זה לא מישהו סתם. וקרא המלך לחכם אחד ולאותו אתר, הנ"ל, ושלחם לה שני בנים הנ"ל. ונתן בידם אגרות לכל אחד ואחד, וגם נתן בידם איגרת לגבירנר של הגברניה, זאת אומרת, למושל המחוז, שאלו השני בנים הם תחת ממשלתו, וציווה באיגרת שהגברנר ישלח להם אגרות משמו לחכם ואתר, כדי שלא יתפחדו לכתוב להם שאין הדבר נחוץ ואין המלך גוזר דווקא שיבואו, רק הדבר תלוי ברצונם. אם הם רוצים יבואו, רק שהמלך עשה צירותם. זאת אומרת, זה הולך ככה, מקבל, הם, כל אחד קיבל שני מכתבים. מכתב אחד מהמלך, מכתב אחד ממושל המחוז, שהוא מלווה את המכתב של המלך. במלך, המלך שולח הזמנה. עכשיו, מכתב של מושל המחוז, שנכתב על פי ציוויו של המלך, הוא מכה את העוקץ מהזמנה של המלך. באמת קיבלת הזמנה, אבל זה לא אומר שעושים לך כוננות, שאתה צריך תוך שתי דקות להגיע. קח את זה לאט, אתה לא חייב, המלך היה רוצה לראות אותך. עכשיו, מה זה? זה עוד פעם, זה להעמיד בניסיון את הבן אדם. אם הוא בן אדם שבאמת אוהב את המלך, אז אם הוא רק שומע שהמלך היה רוצה לראות אותו, זה הרי מה שהוא מחפש כל החיים. אם הוא שומע שהמלך היה רוצה לראות אותו, קודם כל הוא מתמלא שמחה עד אם כן. לא יודע, זה לא עניין של שכל, אי אפשר להסביר את זה. אבל בין אוהבים נאמנים, אפשר להבין. זה מישהו שמאוד מאוד אוהב אותך, ואתה מאוד מאוד אוהב אותו, ופתאום אתה מקבל ידיעה שיש לך אפשרות לראות אותו. וייתכן שלא ידעת אם זה כן ברצונו או לא ברצונו, ועכשיו אתה יודע שזה ברצונו. זה שאתה מעוניין, אתה תמיד ידעת. אבל אתה סבלת מהווה נכזבת, יכול להיות שאתה רוצה לראות אותו והוא לא רוצה לראות אותך. עכשיו אתה מקבל פתאום ידיעה, הוא מזמין אותך. אז אם אתה באמת אוהב אותו, מה אתה עושה? אתה קם ואתה רץ. מצד שני, אם לא, אז בכל אופן, להגיע למלך מתחיל החשבונאות מתחילה. להגיע למלך זה לא דבר פשוט. צריך לראות אותו, וצריך לדעת מה לדבר שם, ואולי ישאלו אותי שאלות. באמת זה מלך שאני מאוד אוהב אותו, אבל זה מתחיל. אז מתחילים לקרטע בדרך ככה, מתחילים לסחוב רגליים. עכשיו, אם יהיה רק את ההזמנה, אז חד משמעי, חייבים לבוא, חייבים לקבלו עודף. אז יש לזה מכתב מלווה, שבמציאות שלנו זה הרי ככה. למעשה, הקדוש ברוך הוא קורא לנו כל הזמן. כל הזמן הוא קורא לנו. בכל יום יהיו ביניכם כחדשים. וכל פעם שהאמת, זה כך כתוב, כתוב שכל היושב ושונה, מה זה יושב ושונה? יושב ולומד. היושב ושונה יראה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. זאת אומרת, אם ניקח את זה פחות, בצורה פחות חריפה, אני פותח ספר קודש, אני יושב ללמוד, אני צריך לחשוב שקיבלתי מכתב מהשם כבר. כתב לי מכתב, אם הוא כותב לי מכתב, זה שמחה גדולה. מתחיל להתכתב איתי. הוא פונה אליי אישית, מה מגיע לי? שמחה עצומה. עכשיו התשוקה ללכת להיות אצלו היא הרבה יותר גדולה. זה הנכון. מצד שני, זה עובר דרך כל כך הרבה העלמות. בן אדם יושב ללמוד, אז אנחנו אומרים זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד, ויושב ללמוד, הוא משתמש עם השכל שלו, ואם הוא יחשוב כל הזמן שהשכינה כנגדו, אז הוא יתבלבל ולא יוכל ללמוד, אז אומרים לו, לא, רק בהתחלה תגיד ברכת התורה, אבל אחר כך תשקע במה שאתה לומד. זאת אומרת, אומרים לו, איזי, איזי, לאט לאט. שני הדברים באים מלמעלה. עכשיו, בודקים את הבן אדם, מה יהיה? והאמת היא שהיו באמת צדיקים. היו צדיקים שכשהם למדו, אז הם היו אש ואהבה. אמרו כולם מלאה אהבת השם תוך כדי לימוד. יש כמה וכמה סיפורים על זה. למרות שזה לא היה התוכן של הלימוד, אבל הם התמוגגו מזה שהם מדברים את דברי השם. אפשר להסביר את זה, זה לא עניין של שכת. ומי שחווה פעם אהבה גדולה אמיתית, אז הוא יכול קצת לקבל איזשהו מושג. עכשיו לעומת זאת, זה הניסיון. עכשיו, ונסו אליו השלוחים, החכם והטעם, ונסו אלו השלוחים, החכם והטעם. ובאו לה גיברנר ונתנו לה איגרת של המלך, ושאל הגיברנר על אלו שני בנים. התחיל לחקור אנשים, מה קורה עם הילדים האלה, עם הבנים האלה. ואמרו לו שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר גדול, ואתה מוקדם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפלס כנל, יש לו את כל המלבושים שמופיעים אצלו דרך הפרווה. ונתייעץ הגיברנר שבוודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פל. כן? ועשה לו מלבושים כראוי, והניח בתוך הגלות צו של התם, ונתן להם אגרות כנל, ונסו השלוחים ובאו לשם. ונתנו האגרות להם, החכם והחכם, והתם והתם. בוא נחשוב רגע, בן אדם שכל הבגדים שלו זה רק מעיל פרווה, מאור, מפרווה לא מעובדת, מעיל פרווה מבושה. זאת אומרת, כל הביטוי שלו החוצה הוא ביטוי לא מוקצה ולא מעודן ולא, כן, הדיבורים שלו הם דיבורים, איך אמר פעם מישהו, כתוב, בתוף וכינור יזמרו לו, אפשר לעבוד את השם כמו כינור, אפשר כמו טוב. אז אחד כזה שכל הדיבורים שלו זה כמו טוב, כל הזמן אין שום דבר, הכל לא מוקצה כזה, הכל פשוט. והוא שמח עם זה, ולא חסר לו שום דבר. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה שלו, ואת התורה שלו, ואת הכל. אבל, ובאמת המלך, אם היו מביאים אותו עם המעיל פרווה הזה לפניו, הוא היה מאוד שמח, מה היה אכפת לו, להפך, היה משועשע מזה. אבל המדרגות באמצע, הגברנר, שר המחוז, הוא לא יכול להשלים עם זה שככה יעמדו לפני המלך, זה הרי לא לפי הפרוטוקול. צריך לבוא למלך, צריך לבוא כמו שבאים לפני המלך. אז הוא נותן לו שפע של בגדים ושל כל... זאת אומרת, כאן הוא מתחיל לעלות בדרגה, זה לא משנה את המצב שלו, הוא תמיד דבוק באשם, אבל הוא מתחיל לקבל איזה שהם כוחות נפש אחרים, יותר מפותחים, יותר מעודנים. זו התחלת העלייה שלו. ואז הם באו והם נתנו את האגרות. והטעם, תכף שהגיע לו האיגרת, אמר לה, הטעם השליח שביאו, לא אני יודע מה כתוב פה, קרא אותו לפני. הוא יודע לקרוא מכתב מהמלך? הוא לא יודע. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו. שהמלך רוצה שתבוא אליו. שאל תכף, רק בלי ליצנות, וזה היה דרכו. זה היה נראה לו מצחיק באמת, אבל בלי ליצנות, ישיב לו בוודאי אמת, בלי ליצנות. ונתמלא שמחה תכף, ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי. ושאלה אותו, על מה ולמה? היא לא הייתה תמימה כמוהו. ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. ותכף נזרז בשמחה, והלך לנסה את השליח תכף, ונכנס לישב בתוך העגלות צו, הוא מצא שם הבגדים ענב ושמח יותר ויותר. הוא לא היה מטומטם. כשהיה לו בגד יפה הוא שמח איתו. שלא היה לו את הבגד היפה, אז הוא שמח עם מה שיש לו. לא אחד שלא מרגיש ולא מבין. בתוך כך, נשלחו מסירות, מסירות הלשנות, על הגברנר שהוא עושה עבלות. הוא שאלה מחוז עושה עבלות. והעבירו המלך. ונתייעץ המלך שטוב שיהיה גברנר איש טעם, שאתה מנהג המדינה באמת ויושר, מחמת שאינו זה החוכמות מהמצאות. ונמלך המלך לעשות את הטעם הנ"ל גברנר. אנחנו יודעים, הרי כאן מדובר, ודאי מדובר ברובד של העולם שלנו, כי הטעם הזה הוא בן אדם בעולם בסיפור, והוא מנהיג עכשיו את המדינה. זה יכול להיות במשל, בנמשל, זאת אומרת, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות ראש קהל, זה יכול להיות שופט, זה יכול להיות צדיק, זה יכול להיות רבן של כל בני הגולה, כן? זה יכול להיות צדיק הדור. אבל מי זה הגברנר הזה שמצאו בו עבלה? אז חז"ל אמרו לנו של אל תאמין בעצמך עד יום אותך. זוכרים את זה? יש, בן אדם יכול תמיד, כל זמן שהוא בגוף הוא נמצא בסכנה. הבעל שם טוב אמר, לפני שהוא נפטר, סמוך לפטירתו, הוא אמר לתלמידיו שהיו לידו, הוא אמר, יש לפניכם אדם, הוא אמר על עצמו, שלמד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מפי מלאך ולא מפי שרה, ואף על פי כן הוא מפחד כל רגע שמה הוא ייפול לנוקבה דתהום הרבה. זאת אומרת לשאול תחתית, כי בן אדם כל זמן שהוא בגוף אין עליו אחריות, ובמצב שהוא עכשיו הוא לא יכול ליפול, אבל הוא יכול ליפול מהמצב למצב אחר ואז הוא יוכל ליפול. אין אחריות. אז במילה יכול להיות שבן אדם נופל, ולמה הוא נופל? כי הוא חכם. עם החוכמות שלו, אז הוא חושב, כמו שכתוב בתנ"ך על שלמה המלך, כתוב, בעצם זה כתוב בתלמוד, אבל הסיפור הוא סיפור מהתנ"ך. כתוב, ותעל ותצא מרכבה ממצרים, וכמה כתוב שם, כמה סוסים עלו שם, וכתוב בתורה, ולא הרבה סוסים. אז כתוב, ולא הרבה לו נשים, שלמה המלך היה לו הרבה נשים. אז כתוב בגמרא, ששלמה המלך, כתוב ככה, כתוב שלעולם, שאדם לא ידרוש את טעמי המצוות לפי דעתו, שהרי בכל התורה כולה התורה העלימה את טעמי המצוות, משני מקומות התורה גילתה, לא ירבה לו נשים כתוב ולא יסור לבבו, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, ובשתיהם נכשל החכם מכל אדם, הוא אמר אני ארבה ולא אשיב, אני ארבה ולא יסור לבבי, ושר לבבו, כתוב נשב יתו את לבבו, והוא כן ישיב את העם מצרימה, כי הוא שלח עבדים שלו לבנות סוסים ממצרים. ככה כתוב בתלמוד. אז, ובאמת הוא, יש באגדות חז"ל שתקופה מסוימת הוא באמת נדחה למלכותו, נדחה מלכותו, אחר כך יש דעה שאחר כך הוא חזר למלכותו. על כל פנים רואים שיכול להיות אדם שהוא חכם וצדיק, הוא יורד ממלכותו כי הוא נכשל עם החוכמה שלו. עכשיו את מי שמים במקומו? שמים במקומותם.
יש את החיוקים שהיה מה שבר התניה אומר, מה זה לא, אין אנשים ש מבחינתו כן יכולים להתגבר?
לא, לא, אין גרנטיה, זה כולל הכל. כולל הכל, כל מה שבן אדם בגוף, כל מה שהוא מדבר שם זה שכל זמן שהמצב הזה נשמר, אז הכל בסדר. אבל המצב עצמו שישמר, אין על זה, אין על זה מגמול, אין על זה מצווה שמשמרת מצבים. בן אדם צריך תמיד להתחדש. אם לא, יכול לפעול.
כל ההתקפי הזה לא מצב שהוא כבר זהו?
לא, 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 אין דבר כזה. כל זמן שבן אדם בגוף, אז תמיד הוא צריך לשמור על עצמו. הוא לא צריך לשמור על עצמו. תראה, יש הבדל גדול בין איך שצריך בן אדם פשוט לשמור על עצמו לבין איך שצדיק צריך לשמור על עצמו. אבל בכל אופן צריך לשמור על עצמו. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה, כי זה באמת צריך ללמוד את התניא בפנים ולראות את הדוגמאות שהוא מביא שם. אבל העניין בכלל אותו הוא כך, כל זמן שבן אדם בגוף חזל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אמרו את זה בצורה גורפת. דיברו על אנשים גדולים. הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר על עצמו, סוף ימר, כשהוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שלו. הוא אמר, הוא לא סמך עליו, כל רגע הוא מתפלל כשלא ייפול. אז יכול להיות מציאות כזאת, שבקיצור, עכשיו מבחינה מושגית, לא מבחינת הסיפור, מבחינת המושג, אז אנחנו רואים שקורה כאן משהו, זה מן מעשה אבות סימן לבנים. מה היה עד עכשיו? הטעם היה סנדלר. סנדלר בן... ועתה שנתרומם מזלו, מזל מחכים, ובא לו קצת הבנה, אף על פי כן לא השתמש כלל בחוכמתו, רק נהג בתמימותו כבראשונה. הוא שלא השתמש בחוכמה, הוא לא השתמש בחוכמה לאינטרסים של עצמו. והנהיג את המדינה בתמימות באמת וביושר, והעוולה לא נמצאה בו. ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול בחוכמות, רק על פי היושר בתמימות. כשבאו לפניו שניים יודעים, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת, בלי שום אומה או מרמה. הלוואי שאנחנו נהיה שופטים כאלה בתוך המערכת הפרטית שלנו, שנוכל לזהות, להגיד, יש בתוכנו כל מיני קולות, שמטרטרים לנו במוח, להגיד, אתה אמיתי, אתה בלופר, ככה. בלי... אנחנו כבר, יש לנו את החשבונות, ממה מרוויחים, ממה מפסידים, איך אמר לך, שמה זה שתיים עוד שתיים? אמר, רגע, זה לקבל או לתת? ואני רוצה לדעת על מה מדובר, מה אתה שאלתי שאלות כאלה תיאורטיות? הוא היה אמיתי. כפי תמימותו באמת, בלי שום ערמה או מרמה, וכן נהג הכל באמת, ולכאורה אחת כזה היה צריך לקבל הרבה סודים, הוא לא היה גניש, כן? הוא היה יקוב הדין את ההר, הוא לא ויתר לאף אחד, לא, והיו אוהבים אותו המדינה מאוד, דווקא בגלל זה. אם זה באמת, בדרך כלל עריצים ששונאים אותם, זה לא בגלל עצם הנוקשות שלהם, אלא בגלל השקר שמתחבר אחרי הנוקשות. כולם יודעים שאם החברים שלהם הם לא נוקשים בכלל, אז, וזה באמת ההגדרה בהלכה, מתי דינה דמלכות הדינה? כשהמלך עושה דין אחד לכולם, כשהוא עושה דין אחד לג'ינג'ים ודין אחד ל... לא יודע מה, אז יש לו דין של של שודד דרכים, לא של מלך. וההלכה לא מתחשבת בחוקים שהוא מחוקק. אין לזה תוקף הלכתי. בעצם גם בנפש אנחנו מרגישים מיד צלידה מבן אדם כזה. אפילו אם אנחנו הטובים, זאת אומרת, אפילו אם לנו הוא עושה את הטובה, אבל אנחנו לא באמת אוהבים אותו. ואם אחד שהוא ישר עם כולם והוא אמיתי עד הסוף, בהתחלה זה קשה איתו, אבל אחר כך לומדים לאור אותו. ככה זה גם ביחסים לא רק עם מלך, ביחסים בין לאדם זה גם כך. והיו לו יועצים אוהבים באמת, ומחמת האהבה יעץ לו אחד, באשר שבוודאי בהכרח תהיה קרוא אל המלך שתבוא לפניו. אמר לו שתי סיבות, כי הלו כבר שלח אחריך, אבל אתה עוד בצע דרך, עוד לא הגעת למלך. וגם הדרך שהגברנו מוכרח לבוא לפני המלך, יש איזה מין, צריך למסור דוח, אני יודע פעם בכמה זמן, צריך לבוא למלך. ועל כן, אף על פי שאתה קשר מאוד ולא ימצא בך שום עבלה בהנהגתך המדינה, אף על פי כן, דרך המלך בדבריו למצוא בדבריו לצד אחר, לדבר חוכמות ולשונות אחרים, על כן נאה בדרך ארץ שתוכל להשיבו, על כן טוב שלמדך חוכמות ולשונות. הוא מין ביטוי כזה שכבוד המלכות, שמושלי המחוזות ושרי המלך וכל אלה, הם יודעים לשונות והם חכמים. ובעניין שלנו אנחנו יודעים שהאדם, הזכרנו קודם מהרמב״ם, שהאדם הוא יצור מאוד מורכב ויש בו נציגות של כל העולמות. רבי נחמן אמר פעם שהאדם, הוא אמר שני ביטויים, הוא אמר פעם אחת, הוא אמר ביטוי שאם היו לוקחים בן אדם והופכים אותו כמו שהופכים חולצה, לא הופכים אותו עם הראש למטה, רק הופכים אותו כמו שהופכים בגד, אז היו רואים, ביטוי היפותטי לגמרי, היו רואים שבכל גיד ובכל עורק ובכל בריד תלויים רבבות עולמות. איך שהבן אדם ככה מציאות. ופעם אחרת הוא אמר שיהודי עושה עם היד ככה, מזיז את היד ימינה, אז נעשה ככה בכל העולמות. שיהודי עושה עם היד ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה לעבוד את השם עם כל הספקטרום של הכוחות שלנו, בגלל שאנחנו צריכים לתקן למעלה את כל הספקטרום של הספירות ושל העולמות. הטעם עד עכשיו, מה שהוא עשה, הוא עבד את השם, במשל הוא היה סנדלר. זאת אומרת, הוא תיקן את הסוף של הקומה, את הרגל. דיברנו על זה שזה התפילה, והתפילה עצמה הייתה עם שלוש קצוות, זה לא כל כך הלך לו, אבל זה היה העבודה שלו, שם הוא מסר את השור. עכשיו, האדם צריך להתקדם. לא בגלל שצריך להתקדם, כי זה לא נאה להיות סנדלר, אלא בגלל שכמו שצריך להכין משהו עבור הרגל, עבור הרגל העולמית, אתה צריך להכין משהו עבור השוק, עבור הירך, עבור הגב, עבור הראש, וכן הלאה. צריך לעשות טיפול בכל המדרגות. אז לכן, ברגע שהוא עולה בדרגה, הוא הפך להיות עכשיו מושל מחוז, הוא הפך להיות איש כללי יותר, אז הדרך של המלך זה לדרוש ממנו לראות מה הוא עושה עם כוחות יותר נעלים.
זה לא היה הזמן שלו. כאילו, אם בן אדם צריך
לעשות את זה, למה הוא לא יוצא? אבל זה שמחים לי יועץ כזה, זה בזכותי. למה מגיע לו כזה יועץ, שכל כך אוהב אותו, שמגלה לו שדרך המלך הוא כזה, ואיך הוא קיבל יועץ כזה? כי את המקום הנמוך הוא עשה בתכלית. בסדר גמור.
אבל למה הוא לא שאף לשם? הוא לא ניסה להתקדם?
כי הוא לא ידע. הוא לא ידע. עכשיו, אם בן אדם, בגלל שהוא לא יודע, אבל את מה שהוא יודע הוא עושה בתמימות, שולחים לו יועצים, יש לו משהו שנופש לו, בתוך המוח, בתוך הלב. היה לו יועץ אחד שמאוד אהב אותו. אז כתוב שם. ונתקבל הדבר בעיני האדם, ואמר, מה אכפת לי מלמד חוכמות הלשונות? מה זה רע? אני לא ידעתי שיש מציאות לזה, לא ידעתי שאני יכול. אבל אם המלך רוצה, אז כנראה שאני יכול. ותכף עלה על דעתו, שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו, והנה אתה כבר בא על חוכמתו. עכשיו כבר היה חכם. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, ותנהג הכל בתמימותו עד כבראשונה. זאת אומרת, מה פורט בעיניו שזה החוכמות כן משתמש עם החוכמות. הכוונה כאן משתמש עם החוכמות זה שהוא לא מחפש כאילו לקדם את האינטרסים שלו בעזרת החוכמות שהוא למד. הוא לא מנצל את החוכמה לרעה. תראה, פסוק חכמים הם על הערה ולעיתים לא ידעו. אז הוא לא הולך בדרך הזאת. הוא נשאר ישר כמו לפני שהייתה לו את האפשרות. וזה מאוד נדיר. יש כמה סיפורים על אנשים שאמרו שאם הם היו עשירים אז הם היו עושים תחת תכתובות עם הכסף. אמרו להם ש... איפה אתה יודע? את הניסיון של העשירות עוד לא חווית. מה אתה יודע מה אתה יודע? חווית את הניסיון של העניות. אתה יודע איזה ניסיון יותר גדול עבורך? יכול להיות שעבורך הניסיון של העשירות זה ניסיון יותר גדול. יכול להיות שבן אדם שעומד בניסיון של העניות והניסיון של העשירות הוא לא עומד. קורה דבר כזה. כאן זה למעשה זה אותו דבר, הוא עמד בניסיון של העניות, אין אני אלא בדעת. עכשיו בניסיון של העשירות לעמוד, זה עובד יותר קשה. עכשיו יש לו את כל היכולת, נתנו לו כלים, הוא יכול לסובב את כולם על האצבע, הוא חכם, והוא נשאר ככה ישר. יש אחד שלא יודע לשקר, ויש אחד שיודע לשקר ולא משקר. הוא נשאר סתם כמו שהיה בהתחלה, ואחרי זה, בצורה הזאת, אחרי שעבר את שתי הניסיונות, גם את הניסיון של העוני, וגם את הניסיון להיות מושל מחוז ולהישאר אדם ישר, עכשיו הוא מגיע אל המלך. כל זמן שהוא לא עבר את הניסיון הזה, המלך עוד לא רצה לראות אותו. זה כבר יהיה פעם אחרת.